ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ביצה דף ט' זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בסוף שורות הקצרות, שלוש שורות לפני סיום שורות הקצרות, או אפשר גם לספור, 20 שורות מלמעלה. אמר רבי חמה ורבי חנינה, הנותן מתנה לחברו, אין צריך להודיעו. שנאמר, משה לא ידע כי קרן אור פניו. משה, כידוע, קיבל מתנה אחרי מעמד הר סיני, שאור פניו הקרינו ולא הודיעו על כך. אז מכאן המסקנה של רבי חמה. מטבעי הפסוק אומר לדעת כי אני השם מקדישכם. בפסוק הזה מובא, רש"י אומר, רישי דקרא אך את שבתותיי תשמרו, ומוסיף רש"י, ומאי לדעת, רוצה אני שתודיעם מה המתנה חשובה אני מבקש ליתן לכם. אז מכאן אמר לו, ממשיך הגמרא, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמע, ואני מבקש לבני ישראל, לך והודיע אותם. מכאן אמר רבי שמעון בן גמליאל, הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו. רש"י כותב, צריך להודיע את אמו, לעשות לו אות וסימן, שאם יאכלנו קודם שיבוא לאמו, תראה את האות ותשאלנו מי עשה לך כך, והוא יאמר פלוני, וגם נתן לי פת, ומתוך כך ידעו אבי ואמו שהוא אוהבם ותרבה חיבה ורעות בישראל. אז מה אנחנו רואים פה? מצד אחד רב חמה אומר שנותן מתנה לחברו אין צריך להודיעו, וכאן רואים שבנתינת מתנה כן צריכים להודיע, וגם ראינו ברש"י מה התוצאה מכך. עונה הגמרא, לא קשה, הא במתנה דאבידא לגלויי, הא במתנה דלא אבידא לגלויי. אם מדובר במתנה שאבידא לגלויי, כמו או קירון פנים של משה, פשוט האנשים שראו אותו הודיעו, אז אין צריך הנותן להודיע. אבל מתנה שלא אבידא לגלויי, אז הנותן צריך להודיע למקבל, אני נותן לך מתנה. הגמרא שואלת, שבת נמי מתנה דאבידא לגלויי, הרי אתה אומר על מתנה דלא אבידא לגלויי צריכים להודיע, אבל מה זה נאמר על שבת? אבל אתה לא יכול להגיד על שבת שהוא מתנה דלא אבידא לגלויי, הוא כן מתנה דאבידא לגלויי. מה זאת אומרת? כי בכל שבוע יש יום מנוחה אחד, אז מבינים שזה שבת, אז הוא אבידא לגלויי, כולם ידעו שקיבלנו שבת, אז למה יש צורך להודיע על כך? הגמרא עונה, מתן שכר לא אבידא לגלויי. מתן שכר, מי ששומר שבת מקבל שכר בעולם הבא, וזה לא דבר שאבידא לגלויי כאן בעולם הזה. אמר מו, מכאן אמר רב שמעון, הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו. מאי אביד לי, איזו סימן עושים כדי שהאמא תדע שנתת לתינוק, לילד של הפת? הגמרא עונה, שייף למשחה ומלי לכוכלה. הנותן ישפשף קצת שמן על גוף הילד וימלא את עיניו בכוכלה. רש"י אומר, נותן כחול סביבות עיניו. אבל האומרת הגמרא, ואידנא דחשינן לכשפים, מאי? בזמן מאוחר יותר, אנשים שיעשו כך יחששו מפני כישוף. אז זה כמובן דבר שאנשים רוצים להימנע ממנו. אז מה בכל זאת עושים? אמר פאפה שייף למאותו המין. אם הוא נתן פת לתינוק, אז לשפשף קצת פת על הילד, והפירורים האלו יעורר את אמו לשאול אותו כמו שהסברנו מקודם. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, כל מצוות שנתן להם הקדוש ברוך הוא לישראל, נתן להם בפרהסיה, חוץ משבת שנתן להם בצינה, שנאמר ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם. שואלת הגמרא, אי הכי, אם אומות העולם לא ידעו מזה, מאחר שאתה אומר שזה ניתן לעם ישראל בצינה, לא לאנשו נחרים עלה, שלא יהיה עונש מגיע לגויים, הרי הם לא ידעו מזה. על מצוות שהגויים ידעו על קיומם והם סירבו לקבל, אז אנחנו מוצאים במקורות שהקדוש ברוך הוא מניש אותם. אבל למה על שבת? רש"י מזכיר את הדבר הזה, אבל בראשי פרקים בלבד. רש"י כותב, ממול לא לאנשו נוחים עלו, וענן אשכחן, אנחנו מוצאים שחזר הקדוש ברוך הוא להנישם על התורה ועל המצוות. דכתיב, וזרח מסעיר למו, הופיע מער פרן, וכתיב אלוקה מתימן יבוא. הפסוקים האלו מובאים שם במסכת עבודה זרה דף ב', שהתיאור הוא שהקדוש ברוך הוא הראה את התורה והמצוות לאומות העולם אם הם מעוניינים לקבלם והם סירבו, ועל כך הם בסופו של דבר נאנשים. אבל למה על שבת גם כן, אם אתה אומר שזה ניתן לעם ישראל בצינה? הגמרא עונה, שבת עודוי עודינו, מתן שכרה לא עודינו. על עצם הרעיון של מצוות שבת זה כן ידעו ממנו, איזו שכר, כמה שכר מקבלים על שמירת שבת, זה מה שלא הודיעו להם. והיא באה את אימה, מתן שכר נמי עודינו, נשמה יתרה לא עודינו. דיאמר רבי שמעון בן לקיש, נשמה יתרה נותן הקדוש ברוך הוא באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו, שנאמר שבת ויינפש. ודורשים, כיוון ששבת, כשנגמר השבת, וי עבדה נפש. רש"י כותב, נשמה יתרה, רוחב לב למנוחה ולשמחה ולפתוח לרווחה, יאכל וישתה ואין נפשו קצר עליו. חזרה לגמרא, עושה אדם תבשיל מערב יום טוב. אנחנו חוזרים לדבר בעניין עירובי תבשילים. המשנה אמרה שעושים תבשיל ערב יום טוב ביום חמישי, ומה שאדם מבשר ביום טוב לשם שבת זה רק גמר בישולו. לפני שנתקדם, נתייחס למה שהוספנו בשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה. מהי התכונה שמאפשר המאכל להיות ראוי לעירוב תבשילים? אנחנו נראה שימוש בצורת בית עם שני לשונות הפוכות דאביי, כי בנוסף לכך גם הוספנו מספרים רומאים מצד הגמרא וגם בתוך הגמרא. ההערה שלנו ממשיך ואומר, הצורת הבית שאתם רואים והמספרים 1-2, שני לשונות הפוכות דאביי, ופס הכפול מבליט את השלבי בירור. הבלטנו אילמה אלא. הגמרא, אמר אביי, לא שנו שהוא יכול להיות עירוב אלא תבשיל, אבל פת לא. מאי שנה פת דלו, אז למה לא? היא לימה מידיד מלאפת בעינן ופת לא מלאפת. אולי העירוב צריך להיות מה שהוא בא ביחד עם הפת, שאוכלים אותו עם הפת. זה ללפת, רשי כותב, זה מלפת, לפתן, באינה, דמוקחה מילתה שעשוי לשבת. ופת לא עונה לדרישה הזאת, כי בכל יום יש לחם. אז אולי זה הסיבה, כלומר, שצריכים דבר שמלפתים בו הפת. והדייסה שואלת הגמרא, או עונה, לא נמי דלא מלפתה, דייסה הוא דבר שאוכלים אותו לבד, בלי פת. דיאמר רבי זרע, הני בבלי טיפשי, רבי זרע פעם לעג על הבבליים, על המנהג שלהם, דאכלי נהמה בנהמה. בתיאור שיטת אכילה של הבבליים, שהם אוכלים פת, את הדייסה עם הפת, הוא היה קורא לזה אוכלים לחם עם לחם. ואמר רב נחומי בר זכריה משמי דאביי, מערבין בדייסה. אנחנו קבקבנו את הבעיה, כי זה השיטה, זה הדעה שאנחנו כרגע מבררים. אז הבעיה אומר, הנה דבר שלא מלפים בו הפת, ובכל זאת הוא ראוי לעירוב, לשמש כעירוב תבשילים. אלא אנחנו עדיין מחפשים למה לא מערבים בפת. אלא מידי דלא שכיח, והנה לו פת שכיחה, ודייסה לא שכיחה. הכל הוא כמובן יחסי. אז ביחס לפת, דייסה נחשב דבר שאינו שכיח, ולכן הוא הדייסה ראוי לעשות ממנו עירוב תבשילים. איקה דיאמרי, אמר הבאי, זה המשנה השנייה, לא שנו אלא תבשיל, אבל פת לא. מהי טיימה? למה פת לא? היא למה דמידי דלא שכיח בעינן, ופת שכיחה. ולכן פת לא ראוי, והדייסה לא שכיחה. ואמר רב נחומי בר זכריה משמי דאביי, ותשימו לב כאן הבדל בין הלשנות, אין מערבין בדייסה. בלשנה הראשונה, שם קבקבנו את הבאי, ושם היה מערבין בדייסה. בלשנה השנייה, אין מערבין בדייסה, למרות שהוא דבר שאינו שכיח. אז שוב פעם, מה החיסרון בפת? אלא מידי דמלפת בעינן, ופת לא מלפת, ודייסה נמי לא מלפת. אמרנו פה שלפי הבאי אין מערבין בדייסה. הסיבה לכך הוא מה שמשותף לפת, שניהם דברים שאוכלים לבד. ולכן כדי להיות ראוי לעירוב צריכים דבר שמוכח מילתא שהוא עשוי לשבת, וזה דבר שמלפתין בו הפת. עוד פת לא, ודייסה לא. דיאמר רבי זרע, כדי להוכיח שדייסה לא מלפתין בו, אני בבלי טיפשי, דאכלי נהמה בנהמה, כמו שהסברנו מקודם. הנושא שעומד בפנינו, כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, רואים משולש, והדגשנו או הבלטנו על ידי המשולש המילה סומך. מאכלים שאפשר לסמוך עליהם כעירוב תבשילים. הגמרא, תני רבי חייא, עדשים שבשולי קדרה, סומך עליהם משום עירובי תבשילים, ולא אומרים שהם לא חשובים ובטלים. והני מילי דעית בהו כזית. אמר רב יצחק בריד רב יהודה, שמנונית שאל גבי הסכין, גוררו וסומך עליו משום עירובי תבשילים, והני מילי דעית בהו כזית. אמר אבסי אמרף, דגים קטנים מלוכים, אין בהם משום בישולי נוחים. לפי תוספות במסכת עבודה זרה, דף ל"ח, עמוד א', דיבור המתחיל דגים. אנחנו מדברים על דגים שהיו, שמלכו אותם, ועובד כוכבים, נוחי בא ובישל אותם אחרי שהישראל מלך אותם. על זה אומר רב שאין בזה איסור בישול נוחי. אולי אני עושה מהנחה שכולכם מכירים מה זה בישול נוחי, ואם יש מישהו שלא, אז יש תקנה או גזירת חכמים שלא אוכלים מזון שנוחי בישל. יש סייגים או הגבלות לאיסור הזה, ואחד מהם הוא דבר שנאכל חי, אם גוי בא ומבשל אותו, אין התקנה של איסור בישול נוחי לא תקף במצב כזה. רש"י פה כותב לגבי הדגים קטנים מלוכים, אין בהם משום בישולי נוחים. רש"י כותב שגזרו חכמים בבישולי נוחים משום חתנות, כלומר אם אוכלים דבר שהנוחי בישל, זה גורם קרבה בין האנשים, ובסופו של דבר היהודי שאוכל מבישולי נוחי יבוא להתחתן איתם. ועל שנאכל כמו שהוא חי, לא גזרו על בישולו, וכיוון שנאכל כמו שהוא חי, אינו בישול. זה לא אהני מידי, מה שהנוחי עשה לא הוסיף כלום, מאחר שאותו מזון נאכל גם בלי הבישול. ואלו הדגים הקטנים נאכלים על ידי מלחן חיים, רק על ידי זה שמולחים אותם, זה מביא אותם לידי ראוי לאכילה, ממילא הבישול שהנוחי עושה עליהם אחר כך אין לו משמעות, ועל כן לא גזרו בהם משום האיסור בישולי נוחים. הגמרא ממשיכה, ואמר רב יוסף, ואם צולען נוחי סומך עליהם משום עירובי תבשילין. אם הנוחי צלה אותם, אז אפשר לסמוך עליהם משום בישולי נוחי. ואי עבדינו נוחי קסה דארסנה, אסור משום בישול נוחי. ומה זה קסה דארסנה? רש"י מסביר, מתוגן בשומן קרבי דגים ובקמח. עשירי, אומר רש"י, דקמח אין נאכל כמו שהוא חי, לפיכך יש בו משום בישולי נוחים. על זה הגמרא שואלת פשיטה, האם יש צורך לדבריו של רב יוסף שקסה דהרסנה עשו משום בישולי נוחי? הגמרא אומרת כן, כי מה, הייתי יכול לחשוב אחרת בלי רב יוסף. מהו דתימה? היה מקום לחשוב. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', הרסנה עיקר, הרסנה זה שומן הדגים, הוא העיקר, כמה שמלן קמחה עיקר. בדין של רב יוסף אנחנו לומדים שהעיקר הוא הקמח, וממילא יש איסור בישול נוחי. יש כאן עוד סימונים חדשים בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. אנחנו רואים את הפס הכפול וכתבנו עירובי תבשילין צריכה שיעור כזית דעת. בהמשך אנחנו נראה משולשים עם קושיות, האם עירובי תבשילין בכלל צריכים שיעור. אז קודם נטפל בנושא של שיעור, זה הפס הכפול הראשון שאתם רואים, ואחרי רבע הגמרא, רבע העמוד, הפס הכפול השני, עירובי תבשילין צריכים דעת. הגמרא, אמר רבי אבא, עירובי תבשילין צריכים כזית. היא באה לו כזית אחד לכולן, אם יש משפחה, יש כמה נפשות, והבעל הבית מכין עירוב תבשילין, האם צריך להיות כזית עבור כל אחד, או דילמה כזית, עוד פעם, כזית אחד לכולן שמספיק מזון שהוכן בתור עירוב תבשילים, כזית אחד זה מספיק לכולם, הולדים כזית לכל אחד ואחד. תשמע, דיאמר רבי אבא, אמר רב, עירובי תבשילים צריכים כזית בין לאחד בין למאה. כלומר, די בכזית. כזית אחד. תנן, אמרנו שהמשולש מבליט קושיה. האם יש צורך בכלל לשיעור? אך לא, או שעבד, לא יבשל עליו בתחילה. כך ראינו במשנה, שיער ממנו כלשהו, סומך עליו לשבת. מהי כלשהו? לאו אף אגב דלקה כזית, שאם נשאר אפילו פחות מכזית, אפשר להמשיך את הבישול על סמך אותו כלשהו. לא, דעית בי כזית. כאילו למרות שהמשנה מתבטאת בלשון כלשהו, זה נקרא לזה לאו דווקא, אלא צריך כזית. אז למה הביטוי הזה כלשהו? אז רש"י מסביר בשורה שנייה, לא דעית בי כזית, ולגבי כיכר שלם קרילי כלשהו. המשך הגמרא, תשמע, תבשיל זה צלי, ואפילו כבוש, שלוק ומבושל. שלוק, יש מחלוקת רש"י ותוספות בכמה וכמה מקומות בש"ס, האם שלוק הוא בישול יתר או בישול מופחת. לפי רש"י, מבושל הרבה מאוד, זה פירוש שלוק לרש"י. וקוליס האיספנין שנתן עליו חמין מערב יום טוב, תחילתו וסופו אין לו שיעור. תחילתו הכוונה כשעשאו, סופו כגון המקרה שאכלו או שעבד. רק מילה על קוליס האיספנין, רש"י כותב, דג מליח הוא ורח ונאכל כמו שהוא חי, אלא שנותנים עליו חמין, וזה בישולו, כדתנן מסכת שבת, שהדחתו זו יגמר מלאכתו. אז הדברים האלו כולם הם ראויים לשמש כעירוב תבשילים, וראינו פה שתחילתו וסופו אין לו שיעור. מה אליו? אין לו, אומרת הגמרא, אין לו שיעור כלל. אז זה נגד מה שרבי אבא אמר בראש העמוד. לא, אין לו שיעור למעלה, אבל יש לו שיעור למטה, וזה כזית. אמר רב הונא אמר רב, עירובי תבשילים צריכים דעת. אז אחרי שרב אומר את דבריו, הגמרא אומרת, פשיטה דעת מניח בעינן. כשאדם הוא מכין ומניח את העירוב תבשילין, הוא צריך לדעת מה הוא עושה, שהוא כעת מבשל לשם עירוב תבשילין. דעת מי שהניחו לו בעינן או לא בעינן, זה השאלה. נכון שרב אומר צריכים דעת, אבל השאלה היא האם זה כולל האנשים שהניחו עבורם את עירוב התבשילין. אנחנו נסתכל ברש"י, צריכים דעת שידעו שלשם כך נעשו. ורב הונא, הוא הביא את רב, ורב הונא לא פירש דעת מי, הוא מפרשינן לה ענן, ואמרינן היי, ודאי פשיטה לה, דכי אמר רב הונא, צריכים דעת, דעתו דמניח מי הבית. זה דבר פשוט. דיו עדיף שעושהו לשם כך מיהו, מבעי אלן, אבל עדיין יש מקום לשאול דעת מי שניחו לצורכו, כגון דעשו זה לצורך חברו. כלום צריך שימלח בו תחילה לעשותו על פיו. עכשיו זה השאלה, ונחזור לגמרא, תשמע דעבוע דשמואל מערב אקולה נהר דעה. רבי אבא ורבי יסי מערבו אקולו טבריה. אז בוודאי שלא כל אחד בא להתדיין או להתייעץ עם הרבנים שהניחו את את העירוב תבשילין. אז רואים שלא צריכים דעת של מי שהניחו עבורו. ואני רק רציתי שוב פעם להדגיש, כששואלים האם דעת מי שהניחו לו בעינן, רשי מגדיר את זה. אני קורא עוד פעם את הקטע שברשי יצאנו מקווקו. כלום צריך שימלך בו תחילה לעשותו על פיו. שזה שבא להניח את העירוב תבשילין עבור חברו, האם הוא צריך לשאול אותו, האם אתה רוצה, אתה מוכן לכך שאני אניח עבורך? ולמסקנה, לא צריך את זה מראש. ממשיך הגמרא, מכריז רבי יעקב בר אידי, מי שלא הניח עירובי תבשילין, יבוא ויסמוך על שלי. ועד כמה? המדבר מרחק, שהוא בעצם התכוון לאנשים אחרים שלא הניחו, אז עד איזו מרחק הוא מתכוון? אמר רב נחומי בר זכאי משמי דבאי, עד תחום שבת. תחום שבת זה 2,000 מיל סביב אותו עיר. אז לא רק אנשי העיר, אבל גם כל אלו שנמצאים עד 2,000 אמה. הרוסמיה, אדם עיוור, דהווה מסדר מתניתה כמי דמור שמואל. רש"י כותב, מסדר מתניתה שהיה יודע משניות בגרסה, הוא מחזר עליהם לפני מור שמואל, שהיו סדורות בפיו כעיקרן. אז הוא היה בקי במשניות, והיה משמיע משניות בנוכחות שמואל. חסי דהווה עציב, שמואל שם לב שאותו מסדר מתניתה היה עצוב. אמר לי, שמואל שואלו, עמי עציבת, מה גורם לך את העצבות? אמר לי, אתה סומה, אומר דלו, אוטיבי עירובי תבשילין. הנה, הגיע יום טוב, ואתמול, לפני כניסת החג, לא הנחתי עירוב תבשילין, ואחרי החג שהוא ביום שישי, בשבת, אין לי יכולת לבשל עבור סעודות שבת. אמר לי, סמוך עדידי, אז רב מר שמואל אומר, אין בעיה, תסמוך על שלי, כי אני מערב עבור כל נהר דעה, שזה האירור של שמואל לשנה, זאת אומרת לשנה אחרת. חזיה דהבי עצב, אותו סיפור, שמואל שם לב שאותו סומה עצוב. אמר לי, שאל אותו, עמי עציבת? אמר לי, זה לא אוטיבי עירובי תבשילין. אמר לי, פושע את. מה, עוד פעם? זה רשלנות מצדך. וכולי אלמה שרי, לדידך אסור. הרש"י מוסיף פה שאין דעתי על המזידין והפושעים שאינם חרדים לדברי חכמים. ממשיך הגמרא, תנו רבנן, יום טוב שחל להיות בערב שבת, זאת אומרת יום שישי הוא חג, אין מערבין, לא מכינים, לא מניחים עירובין. איזו עירובין? לא עירובי תחומין ולא עירובי חצרות. עירוב תחום הוא הנחת מזון במרחק ממקומו, שמאפשר לאותו בן אדם להמשיך עוד 2,000 אמה מאותו מקום שהוא הניח את אותו עירוב תחומין. כאן לא המקום להרחיב בפרטים, אבל זה העיקרון. עירובי חצרות, אם יש חצר ויש כמה בתים שנפתחים לאותו חצר, מיד רבנן צריכים לאסוף מזון מכל התושבים, ומניחים את המזון באחד מהבתים, וזה מאפשר טלטול מהבתים הפרטיים לחצר, שאומנם הוא גם רשות היחיד, אבל חכמים תקנו שאין להוציא מהבתים לחצר ללא עירוב חצרות. אבל מה אם אדם לא הניח עירוב חצרות לפני שבת, וכאן הלפני שבת הוא חג, לא מניחים עירוב חצרות בחג. רבי אומר מערבין עירובי חצרות. בנקודה הזאת יש להקל, אבל לא עירובי תחומים. מפני ההסבר הוא איך אסרו לעשות עירובי תחומים ביום טוב, מפני שאתה אוסרו, אתה מגביל אותו בדבר האסור לו, כי גם ביום טוב יש איסור תחומים, וזה אינו דומה למקרה של עירובי חצרות. ואי אתה אוסרו בדבר המותר לו, ביום טוב מותר לטלטל בלי בעיות, בלי פיקפוק מבתים לחצרות, אתה לא יכול לאסור אותו מלהניח עירוב חצרות בדבר שכעת מותר לו. איתמר, ונציין רק שהנושא שוב פעם שכתבנו בשוליים, ואנחנו כבר התחלנו את הנושא, זה יום טוב שחל בערב שבת, אין מערבין עירובי תחומים, ויש מחלוקת אם מערבין עירובי חצרות. עכשיו אנחנו מגיעים לשלב של הלכה, ובנקודה של עירובי חצרות הנחתו או הכנתו הנחתו בערב שבת שהוא חג מחלוקת. איתמר, רב אמר הלכה כתנא קמא, תנא קמא היה מחמיר, ושמואל אמר הלכה כרבי שמאפשר הנחת עירוב חצרות ביום שישי שהוא חג. איבאי אלוהום, הלכה כרבי, מה ששמואל אמר לכולה או לחומרה. יש כאן קטע שבסוגריים, וכתבנו סוגריים לשם דילוג. אחרי הגמרא מתייחסת לשאלה זו, אחרי הסוגריים לשאלה, הוא מנסה לתרצה. בתוכה הגמרא תמה על עצם השאלה, הוא מסבירה למה יש מקום לשאול. אז בתוך הסוגריים אנחנו צריכים לברר מה בסיס לשאול שאלה שלכאורה אין מקום, כי מה השאלה? הם רבי שאומרים הלכה כרבי לכולה חומרה, הגמרא בתוך הסוגריים אומרת פשיטא לכולה כמר, למה שואלים את השאלה הזאת? אז כדי להסביר למה שואלים, ממשיך הגמרא ואומרת משום דשלח רבי אלעזר לגולה, לא כשאתם שונים בבבל רבי מתיר וחכמים עושים, אלא רבי יוסר וחכמים מתירים. אז לאור נקרא זה הגרסה ההפוכה, הגמרא שואלת מהי? כלומר שאלנו הלכה כרבי לכולה ולחומרה, זה בעצם לשאול האם כמו הגרסה אצלנו או כמו שרבי אלעזר שלח לגולה. התשובה, וכאן תשובה ארוכה, בשורה האחרונה נראה דחייה לתשובה הזאת, אבל בואו נשמע. תשמע, דרב תחליף ברב דימי עבד עובדה כבתי דשמואל, הוא פסק כרבי, ואמר רב תחילת הוראה דהי צור במרבנן לקלקולה. רב התייחס לפסק של רב תחליפה ואומר פסק כזה הוא מביא לקלקול. אי עמוד בשמה לכולה כאמר שנאמר הלכה כרבי והכוונה הוא לכולה, היינו קלקולה, אז אני מבין שאתה מקל במקום שהיית צריך להחמיר, זה נקרא קלקול. אלא אי אמרת לחומרה שהפסק שהשמיע רב תחליפה הוא פעל כמו שמואל לפסוק כרבי והמשמעות הוא להחמיר, כלומר לאסור עירובי חצרות, מהי קלקולה איקה? איזה קלקול יש בזה? אז זה אמור להיות התשובה, שמה שכשנאמר הלכה כרבי, כששמואל אומר הלכה כרבי, הוא מתכוון להקל. ואז מובן התגובה של רב וכו'. וכאן הגמרא דוחה. יכול להיות שזה שאתה פוסק כשמואל כרבי הוא בעצם להחמיר, לאסור הנחת עירובי חצרות, וכאן הסבר הקלקול שבדבר, וכלומר בעיני רב כמובן. כיוון דמקלקלי בה רבים, הגמרא ממשיכה לדף י"ז, היינו קלקולה. כי לפי גישה כזאת שרבי בעצם מחמיר, אז לא מניחים עירובי חצרות ביום טוב. בא מוחרת, בא שבת, ואנשים שוכחים ומטלטלים בלי עירוב, מטלטלים מבתיהם לחצר בלי עירוב. ובכך שהחמרת לאסור הנחת עירוב חצרות ביום שישי, יום חג, הבאת את התושבים, את הדיירים, לידי הקלקול הזה, שבסופו של דבר יטלטלו ולא עירוב. אמר רבה, אמר רב חיסדא, אמר רב הונא, הלכה כרבי ולאיסור, שבאמת לא מניחים עירובי חצרות ביום שישי שהוא חג. עד כאן שיעורנו להיום.